אני מודה לכם, נחזור לאולפן.
ליד המיקרופון, אלימלך רם ויעקב בן הרצל. ובכן, את הנושא שבו אנו עומדים לדון ב-15 הדקות הבאות, קשה יהיה, הייתי אומר שלמעשה בלתי אפשרי יהיה למצות. זוהי פרשה שמרבים לדון בה ולדבר בה, עשרות מאמרים נכתבו אודותיה בעיתונות, ולא פעם אחת דנו בה ובהרחבה מעל גלי האתר. אנו נמצאים כרגע בדירתו של יצחק גינצבורג, איש כפר חבד, מנהל בית ספר של רשת חבד בחולון, ועימנו כמה צעירים בני הכפר ותלמידי ישיבה, והנושא, כפי שהודענו כשהועבר השידור לכאן, הנושא הוא צעירי חבד והשירות בצהל. בניגוד לחסידים מזרמים אחרים, בניגוד לעדות מסוימות דתיות ישראליות, הרי צעירי חב"ד נוהגים, ולמעשה זה גם רצוי, אצלם כשישרתו בצהל. יושבים איתנו כאן שלושה חברי הכפר ששרתו בצהל, ושני בחורי ישיבה אשר אינם משרתים ולא שרתו עדיין בצהל. נכיר תחילה את אלה ששרתו בצהל. אתה בבקשה, מה שמך? מה שמך?
זה הסכם.
אומר, אני לא ידעתי, הוא אומר שהוא בא הנה, היה הסכם שהוא לא יאמר את שמו. ובכן, בן כמה אתה?
30.
אתה שירתת בצהל?
שירתתי בצהל, כן.
איפה שירתת?
בנחל מוצנח.
מתי זה היה?
בין 55 ל-57.
והיום אתה בכפר חב"ד?
היום אני בכפר חב"ד.
מה אתה עושה בכפר?
כרגע אני עובד בדפוס.
אתה בבקשה, שמך?
אנדל קרסיק. אני שירתתי בצהל בין השנים 57 ו-60. כרגע נמצא בכפר חב"ד, יש לי נגריה, זה העבודה האזרחית שלי.
נחזור שוב אליך, היהודי עלום השם. אתה למדת בישיבה?
למדת בישיבה, כן.
עד מתי?
עד גיל 19.
כלומר, עד הגיוס לצהל.
כן.
אתה עזבת את הישיבה כדי ללכת לצהל?
עזבתי ישיבה כדי לעזוב את הישיבה, והחובה הביא אותי לידי התגייסות.
אתה, מנדל, אתה למדת בישיבה?
כן, למדתי ישיבה גם עד אותו גיל, עד גיל 19. בגיל 19 עזבתי את הישיבה והלכתי לצהל.
באיזו יחידה שירתת?
אני שירתתי בחיל השריון.
ועכשיו היהודי השלישי ששירת בצהל, קצת קשיש יותר מן השניים הקודמים, שמך בבקשה.
שמי זלמנוב ישראל. שירתתי בצהל במלחמת השחרור משנת 48 עד 51 בחיל הים.
היית אז איש חב"ד?
כן, הייתי איש חב"ד, תלמיד ישיבת חב"ד בתל אביב.
ובכן, אלה השלושה ששירתו בצהל. עכשיו נכיר אולי את השניים, את תלמידי הישיבה. אתה בבקשה.
אני לא... אתה מלמד כאן בישיבת כפר חב"ד?
כן, אני יודע, מה שמך?
זאב.
בן כמה אתה, זאב?
22.
ואתה לומד בישיבת כפר חב"ד מאי מתי?
זה כמה שנים.
יש לך תוכניות לשרת בצהל?
עדיין לא, כיוון שאני חושב שבזה שאנחנו לומדים כאן, אנחנו משותפים לאותה עבודה שהם, שחיילי צהל עושים.
ואתה, שמך בבקשה, גילך, וכמה זמן אתה לומד בישיבה כאן בכפר חב"ד?
אני שמי שמואל, בן 20. לומד כבר כמה שנים בישיבה בכפר חב"ד.
יליד הארץ?
כן.
מה התוכניות שלך באשר לגיוס לשירות בצה"ל?
בינתיים, כפי שחברי אמר, אני תלמיד ישיבה, חושב להמשיך בלימודים, ולהלאה אני לא עדיין... אין לי מטרה מיוחדת. זאת אומרת, כמו שאנחנו, הרבה בחורים מאיתנו גומרים את הלימודים, או שהולכים להיות מורים בספר, שזה גם כן עכשיו בתור גיוס לצה"ל, או שהרבה ממשיכים במשרת הלימודים. אלו שלא ממשיכים בלימודים, הולכים לשרת בצה"ל.
אתה?
אני, לדעתי, להמשיך בלימודים.
ושוב, זאב, אתה?
כמובן, להמשיך.
להמשיך. עכשיו תרשו לי עוד סיבוב אחד עם שלושתכם, שלושת אלה ששרתו בצה"ל, שוב הבחור מן הנחל המוצנח. לפי דעתך, שחרורם של לומדי הישיבות משירות בצה"ל, האם הוא מוצדק?
לא רניס היום, כן.
תסביר את עצמך בבקשה.
היות שיש הרבה קשיים, אני התנסיתי בהרבה בהם, ויחד עם זה אני יודע שעם השתחררותי מהצבא אני באתי אחר מאשר כשאני התגייסתי.
האם פירושו של דבר שאתה מחייב את השחרור מצהל? אינני מבין בדיוק.
אני מחייב את ההתגייסות, אבל התנאים הקיימים כעת, עקב התנאים, הם לא מרשים זאת.
חביבי, זה לגמרי מעורפל מה שאתה אומר. אולי אני לא הסברתי את עצמי נכון. השאלה היא כזו, לפי דעתך, האם בחורי הישיבה זכאים לשחרור מצהל, או האם בחורי הישיבה חייבים להתגייס, ואולי לאחר תקופת גיוסם להמשיך את תלמודם? לאור ניסיונך כבחור דתי וכבחור שלמד שנים בישיבה והתגייס לצהל.
אני אומר זאת שוב, התנאים הקיימים הם כאלה שהבחור ביצוע מהישיבה, הוא איננו חוזר מהצבא בדיוק כמו שהוא נכנס לתוכו, ולכן התנאים החדשים שיש עכשיו בשבילם זה שירות בספר, לדעתי זה מסגרת הרבה יותר מתאימה מאשר השירות הרגיל.
מנדל, אתה באמת חשת שהשתנית ואולי לא לטובה לאחר תקופת השירות שלך בצהל?
ייתכן וכן, ייתכן ולא, אז תחושותיי גם השתנו קצת. יכול להיות, אני חשתי שאני לא השתניתי, אבל זה לא אמור לגבי כולם. ייתכן, יש כאלה שכן משתנים, ובדי אני נכחתי לבד חברים ששתו יחד איתי, שיצאו מהצבא לגמרי אחרת מה שנכנסו.
מה פירושו של דבר יצאו לגמרי אחרת מה שנכנסו?
אם נגדיר את זה יותר טוב, אז היו כאלה שבאו עם כיפלח, אפילו עם סקנים ופיות, ויצאו בלי זה ובלי זה.
אתה בכל זאת החזקת מעמד, כיצד?
אני החזקתי מעמד כי אני אולי, החינוך שלי היה יותר יסודי, אני התחנכתי בישיבת חב"ד, תכן וזה היה זה שהחזיק אותי כל הזמן שהייתי בצבא.
אתה אהבת את השירות שלך בצבא?
אהבתי, אף אחד לא אוהב בשעת השירות, אבל אחר כך אומרים שזה היה...
אתה אהבת את השירות שלך בצבא?
אהבתי, אף אחד לא אוהב בשעת השירות, אבל אחר כך אומרים שזה היה טוב.
מה אתה אומר, היית מוכן לחזור לזה היום?
אני אמרתי ככה, שאם הייתי עומד שוב פעם בפני אותה בעיה, לצאת מהישיבה אחרי כל הניסיון שהיה לי, הייתי עושה אותו דבר, הייתי יוצא מהישיבה והולך לצהל.
אגב, אני מבין שאתה שאלת את עצתו או דעתו של הרבי בנידון.
אני במקרה לא שאלתי.
אתה שאלת את עצתו של הרבי?
כן, אני כן שאלתי, והייתי אז בגיל 18, הוא אמר לי להמשיך בינתיים ללמוד, גמרתי עוד תקופה של שנה ורק אז התגייסתי.
כלומר, אז קיבלת את הסכמתו של הרבי?
אז קיבלתי הסכמתו, כן.
אתה שירתת בתקופת מלחמת השחרור, היום עם פרספקטיבה קצת יותר רחוקה. לפי דעתך, זה טוב שבחורי ישיבה ילכו לשרת בצהל?
בחורי ישיבה צריכים ללמוד. הרבי נשמתו עדן, הרבי מייסד כפר חב"ד, כתב מכתב לכל האנשים בעולם בזמן, ביום הקמת המדינה, ביוד דלת אייר, הוא כתב שכל יהודי, בן בת, מחויב להגן על אחים. בזמן ההוא שבאו הערבים, התנפלו עלינו, אז היה חובה על כל אחד.
והיום? לדעתך היום.
היום, אז גם כן, אבל יש שני דרכים, הרבי כותב במכתב, יש שני דרכים בהגנה, יש הגנה, וממש זאת אומרת שכל אחד ייקח את הרובה, ויש הגנה רוחנית גם כן.
אני רוצה לחזור למנדל, אותו איש שריון. אתה ציינת את העובדה שהיו בחורים דתיים עם סקנים, עם פאות, עם כיפות, שנכנסו לצהל ויצאו מצהל בלי סקנים, בלי פאות, בלי כיפות. אתה בכל זאת חזרת כשם שנכנסת. האם אין לפרש את זה שאותם בחורים ממילא אולי היו מתפקרים בלי צהל, בלי עזרתו של צהל?
זה לאו דווקא. לפעמים הסביבה משפיעה הרבה. יכול להיות שהם היו קצת יותר חלושי יופי, או שהיסוד הדתי שלהם מהבית או מהישיבה המשפיעה יותר חלש משלי. לא היו נמצאים בתנאים אחרים, בסביבה הדתית, לא היו הולכים לצבא, ייתכן והיו נשארים כמו שהיו. אבל זה בכל זאת השפיע עליהם לרעה.
נפנה עכשיו אל בחורי הישיבה. שמואל, הבחור שנמצא לשמאלי, מדוע לדעתך הוחק החוק שבחורי ישיבה פטורים משירות בצהל?
נטי החוק פשוט מאוד. כי אנחנו בני ישראל, אנחנו מאמינים שני הדברים. צריכים להגן על המדינה, הן מבחינה גשמית והן מבחינה רוחנית.
אצלנו לא הולך דבר גשמי בלי דבר רוחני. היינו, למדינה הגשמית מגינים חיילי צה"ל העומדים על הגבולות. על המדינה הרוחנית כמובן שצריכים להגן מבחינה רוחנית, ואלו הבני הישיבות. בשעה שהם לומדים תורה, קיימים מצוות כמו שצריך, הם המגינים על המדינה הרוחנית. ואנחנו מאמינים, זאת אומרת כל בני ישראל מאמינים, שדווקא על ידי שמגינים על המדינה הרוחנית, על ידי זה יכולים החיילים להגן על המדינה הגשמית.
אתה באמת ובתמים סבור שמישהו אחר צריך להגן עליך מבחינה פיזית. נשכח כרגע את הבחינה הרוחנית. אתה יושב בכפר חב"ד ולומד תורה. בחור אחר, חייל, נמצא בספר ומגן עליך. אתה חושב שזה מוצדק?
לדעתי זה כמו זבולון ויששכר. אני נותן לו את ההגנה הרוחנית והוא נותן לי את ההגנה הגשמית. כמובן, אם היו כולם בחורי ישיבות, היו גם בחורי ישיבות הולכים לצה"ל. מכיוון שהיו מוכרחים גם כן להגן הגנה גשמית. היות ולא כולם בחורי ישיבות, התחלקו לשני הגנות, הגנה רוחנית והגנה גשמית. ובחורי הישיבות קיבלו את החלק של הגנה רוחנית, ומקיימים שיתוף פעולה עם חיילי צה"ל בהגנה הגשמית. זאת אומרת שהחייל נותן לי את ההגנה הפיזית ואני נותן לו את ההגנה הרוחנית. בני ישראל אצלם קשור שני דברים אחד בשני, אשר על כן מוצדק מאוד החוק, אשר בחורי ישיבה פטורים משירות בצה"ל.
מה אומר זאב? האם גם כן אתה סבור שאתה מגן עליי מבחינה רוחנית ואני חייב להגן עליך מבחינה גשמית?
בדרך כלל הוא צדק, אין מה להוסיף. כתוב שאם השם לא ישמור בית, שב ישכת שומע. זאת אומרת, כך כתוב אפילו בסנהדרין, בגמרא סנהדרין כתוב שדוד המלך אמר לך פשטו בגדוד, אז היו יועצים באחיתופל ונמלכים, זאת אומרת, מבקשים מהסנהדרין שיתפללו וילמדו עליהם.
כן.
שצריכים שני הדברים ביחד. זה ברור שאילו כל הנוער היה רוצה באותה מידה להתגייס או למשל ללמוד, היינו צריכים להתחלק, זאת אומרת, זה היה נופל גם על גורלנו גם כללכת. בכל אופן, בצורה הזאת הרי ישנם כאלו שרוצים ללך לצה"ל, אנחנו רוצים להמשיך ככה, ובכל אופן, אחד משלים את השני.
ומה לא עלינו בשעת חירום חס וחלילה, אם אויב נמצא בשער, מה אז יהיה?
כמובן, כמו שהרב ישראל אמר, שבשעת חירום כולם הולכים, אפילו בחורי ישיבה הולכים להגן על המצב, כמו שהרבי קודם כתב בשעת מלחמת השחרור, אבל כתרי המצב במדינה לא שעת חירום, אשר על כן לא מחויבים בזה.
אמר כאן מישהו לפני דקות ספורות שאברך פירושו אב בחוכמה רך בשנים. עכשיו, מה בכל זאת, אתה לא מרגיש קצת שלא בנוח שחבר שלך, רך בשנים כמוך, משרת בצה"ל ואתה לא? מבחינה פיזית, מבחינת הרגשה פנימית, אתה מרגיש משהו כזה?
לדעתי, לפי הסברתי הקודמת, אין לזה שום מקום שאני ארגיש את עצמי. לא. לפי השקפתי, על כל פנים, לפי השקפתי שצריך להיות בכל בני ישראל, אינני מרגיש שום חיסרון בזה. האם יששכר הגיש איזה שום חיסרון שזבולון הולך לעסוק והוא יושב ולומד?
כן, בבקשה.
ייתכן שאני מרגיש קצת נוחיות, ונוח כל כך, אבל קצת מסירות נפש. אין לי הרגשה כל כך נעימה, אבל מה אפשר לעשות? כמו שהוא מוכרח לעשות את זה, אני מוכרח לעשות את זה.
אתה מוכרח.
עבודה אולי לא פחות קשה מזה.
אני רוצה לחזור אל אותו איש נחל מוצנח שביקש להישאר עלום שם. בכל זאת, בסיכומו של דבר, השירות בצה"ל הוסיף לך איזושהי חוויה, חוויה נפשית, גם חוויה נפשית.
היו לי הרבה חוויות, אני השתתפתי גם במספר פעולות תגמול שקדמו לסיני, הייתי גם בסיני. אני זוכר גם מקרים של יחס כבוד ליהודי דתי, אבל יחד עם זה, זה השפיע עליי לרעה, על די כמה מקרים שחרטו בי עמוק עמוק, יחס של זלזול לאותו דבר שאני קורא היהודי דתי.
תפרש למשל, באמת תהיה קונקרטי.
כמו למשל, הייתי בכיתת כוננות בשבת, אני התנהגתי תמיד ככה שהדבר האסור ביותר שיעשה על די אחרים, לא טלטלתי במחנה אפילו את השעון האישי שלי, ויחד עם זה המפקד ניגש אליי ומודיע לי עכשיו זה כוננות לא סתם, כוננות חירום אתה חייב, אני שואל אותו האם זה מוצדק, הוא אומר כרגע אני מפקד משמר מצווה עליך, אחר אתה הולך למחבוש.
זה לא היה פיקוח נפש?
ברור שלא היה פיקוח נפש, זה היה משדר זיהוי זה בכלל סך הכל. והדבר הזה חרד בי עמוק עמוק, אפילו התנגדות לאותו מפקד.
אבל בסיכומו של דבר, כשאתה שוחררת מצה"ל, כששוחררת מצה"ל וסיימת את שירותך כצנחן, כמה שנקרא פייטר, זה השאיר אצלך איזה שהן חוויות. בכל זאת, אני חושב שמבחינה מעשית יש לך יותר חוויות שאתה עשית משהו, אולי לא פחות מאשר בחור הישיבה, אולי אפילו יותר.
באותם פעולות הגמור שצטפתי בהם, אני רואה את עצמי שעשיתי הרבה אולי, ואולי אפילו הרבה מאוד, אבל עדיין זה מפריע לי, עצם הנוכחות הזאת, במסגרת כזו שהיא נגד נגדי.
אז בסיכומו של דבר, החוק הזה שבחורי ישיבה פטורים משירות בצה"ל, לדעתך, כאדם ששרת בצה"ל, הוא מוצדק או לא מוצדק?
דעתי הוא מוצדק, אם נצלים את זה במסגרת אחרת.
טוב רבותיי, כמובן שלא נוכל לפתור את הבעיות של שירות אברכים בצבא במסגרת זו ולמצות את הנושא כולו ב-15 דקות שעומדות לרשותנו, נחזיר אתכם איפה אל האולפן.